בראשית דבריו של הרב צבי יהודה כאן, כמו שאתם רואים, המאמר הזה הוא, הדברים האלה שהפכו למאמר ידוע שאנחנו קוראים עכשיו, הם מחולקים לשני חלקים, לפרק א' פרק ב'. כשבפרק א', שאנחנו התחלנו לקרוא אותו, הרב דן מבחינה הלכתית, איך נגיד, יבשה, פשוטה. הוא מעגן את, מברר את היסודות ההלכתיים לחיוב הקמת מדינה. איפה ישנה מצווה להקים מדינה? באיזה סעיף הלכתי זה מעוגן? אז הוא אומר את הדברים הפשוטים, ברוך השם כיום הם כבר ידועים, ואנחנו רק עסוקים בלחזור על הראשונות. אז נקרא את זה עוד פעם. אם כי אין הרבה מה להסביר פה, כי הדברים פשוטים, אבל קיימה לן ההלכה הפסוקה הקובעת את חיובה של מצוות יישוב ארץ ישראל בתור מצווה של תורה. אז זה הנושא. מצוות יישוב ארץ ישראל זו מצווה של תורה. כשהרב צבי יהודה חותר לבסס את זה שמצוות יישוב ארץ ישראל, צורתה השלמה, היא המחייבת, עניינה היא הריבונות על ארץ ישראל, כלומר מדינה. אז הוא מתחיל בקביעה שיישוב ארץ ישראל זו מצווה, זו מצווה של תורה. וזו מצווה של תורה שמחייבת את כולם ובעלת השלכות לכולם, בכל הדורות, בכל המצבים. ו דוגמה פרטית קיצונית, היא מתבטאת בחיי המשפחה. מה שנזכר בשולחן ערוך, השלכה של מצוות יישוב ארץ ישראל, שילך ויתברר לנו שבעיקרה היא מצווה המוטלת על הציבור ועל הרבים. אבל מתחיל הרב צבי יהודה דווקא מהשולחן ערוך, שלא עוסק על פי רוב או בעיקרו, אין עניינו בכלל לעסוק במצוות ציבור ורבים. בשולחן ערוך הוא מה שמכונה בלשון חז"ל דלת אמות של הלכה. זה הביטוי שמשמעותו תורת הפרט. אין בעיקרון בשולחן ערוך לא הלכות מלכים ומלחמותיהם, ולא הלכות בית הבחירה, ולא הלכות דעות, ועוד הרבה הלכות שהם כן נמצאים למשל ביד החזקה, הם שייכים אל הכלל. אבל אפילו בשולחן ערוך יש השלכות למצווה הזאת של מצוות יישוב ארץ ישראל, וזה מתבטא במה שכופה האיש את אשתו, כופה האישה את בעלה, לעלות לארץ ישראל. במקום של אי הסכמה בין בני הזוג ביחס לעלייה, מישהו בעד העלייה, הוא מכריח את הצד השני. הלכה זו בתור נוהגת גם בזמן הזה. בזמן הזה של השולחן ערוך זה זמן של גלות. היא נקבעה בשולחן ערוך אבן העזר, על פי המשנה בסוף מסכת כתובות, כי כופים בני המשפחה זה את זה לעלות לארץ ישראל. ומפורש שם במאסף למחנות הפוסקים, בפתחי תשובה, כל הזמנים שווים לקיום מצווה זו. כך כותב הפתחי תשובה, וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים ואחרונים. אז זה המאסף לכל המחנות. המסקנה ההלכתית, המעשית, הפתחי תשובה מאחרונים, שהוא מסכם את מה שעולה מכללות ראשונים ואחרונים, שורה תחתונה, זה מצווה המחייבת את כולם בכל הזמנים, גם עכשיו. אמנם, היסוד העיקרי לקביעת הלכה זו הוא נעוץ בדברי הראשונים. ומראשון הראשונים, מראשוניהם במעלה, אביהם של ישראל, הרמב"ן. הלא הוא, היסוד העיקרי לקביעת הלכה זו, הלא הוא בדברי אביהם של ישראל, על פי הכינוי, ככה שהגעת אריה והרב קוק, מכנים אותו, אביהם של ישראל, הרמב"ן. שהוא קובע בבירור בהוספותיו לספר המצוות, מצוות הסדלת, שזו מצווה של תורה במניין תרי"ג המצוות. אחד מתרי"ג מצוות זה מצוות יישוב ארץ ישראל. כך קובע, מבסס את זה הרמב"ן. שלוש פעמים הוא חוזר ומדגיש שם שזו מצוות עשה קיימת בכל הדורות. ואל תשתבש ותאמר, ככה הוא אומר, זה שיבוש, מי שזה חושב, שזו מצווה שאינה נוהגת עכשיו, אלא רק לאותה שעה ראשונה של כיבוש הארץ. בדעות הפוסקים המובהקים בישראל אין שום חולק ומערער על דבריו אלה של הרמב"ן. בתנופה, הרב ציודה מדלג פה על אלה שהוא קורא אותם אם בכלל פוסקים, הם ודאי לא מובהקים. הוא רומז פה בחשאי על מה שכולנו יודעים, בעל המגילת אסתר. שהוא חולק על הרמב"ן ומסביר שמה שהרמב"ם, בניגוד לרמב"ן, לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל, זה בגלל שלדעתו של בעל המגילת אסתר, הרמב"ם סובר שאין מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה, אלא רק בזמן שידינו תקיפה ואנחנו יכולים להקים מדינה, רק אז מצוות יישוב ארץ ישראל נוהגת לדעת הרמב״ם. כך טוען בעל המגילת אסתר. אבל לא עכשיו. הרב צבי יהודה היה אומר, לא מצאנו שום הלכה בשולחן ערוך מבעל המגילת אסתר. אז אם הוא בכלל נקרא פוסק, הוא ודאי לא פוסק מובהק. הוא מפורסמת גם תשובתו של האבננזר, שהוא מברר את מצוות יישוב ארץ ישראל, וזה ששאל אותו, אז הוא חוזר ומדבר על אבל המגילת אסתר, והאבננזר דוחה אותו, והוא חוזר ומנסה ליישב את המגילת אסתר. אז עונה בנו של האבננזר, השם ישמואל, אומר שלאבא אין זמן לענות, אבל הוא ראה את התשובה, מסכים על זה. הוא אומר לו, מה כבודו מנסה להתייחס למגילת אסתר? מה, בגלל שהוא ראה אותו כתוב יחד עם הרמב״ם והרמב״ן, אז הוא חושב אותו לחבר שלהם? לא כל מי שנתפס בתקופת הראשונים הוא ראשון. אין מה להתייחס אליו. אז יש בו זלזול גדול. האבננזר מזלזל במגילת אסתר. אבל עניינית, לעצם ההלכה הזאת, אז סתם אתם מכירים, יצא כבר ספר שלם, נקרא מצוות ישיבת ארץ ישראל. על ידי תלמיד חכם, יקר, ויש לו הסכמות מגדולי הדור, מגדולי אותו דור, הדור שלפנינו, רב יונה דוב בלומברג, שהוא פשוט לא משאיר אבן על אבן מכל מה שכותב במגילת אסתר, פורח אותו לחלוטין. על כל פנים, אין להתייחס אליו. ואם יש, ואם מישהו יגיד, יעלה, אני לא יודע, את התוספות המפורסם, רב חיים בתוספות, בכתובות, שאומר שכיום לא נגד מצוות יישוב ארץ ישראל, כי זה פיקוח נפש לעלות לארץ ישראל, וגם אי אפשר להיזהר במצוותיה. אז מפורסמת תגובתו של המערית על זה, שהוא פשוט אומר שצריך לתלוש את התוספות הזה. אין תוספות כזה. התוספות הזה זה לשון הרע על רב חיים. כי לא יכול להיות שאמר דבר כזה, אלא תלמיד טועה כתבו. אז פשוט צריך לגזור את התוספות הזה. אין להתייחס לדבר כזה. אז מסקנה לעצם העניין, בדעות הפוסקים המובהקים בישראל אין שום חולק ומערער על דבריו אלה של הרמב"ן. ואם יש דעות, יש דעות. אבל מה שקובע בהלכה זה לא כל מי שאומר משהו, אלא הפוסקים המובהקים, ראשונים ואחרונים, והפתחי תשובה, שורה תחתונה, זו מצווה. מצווה גבורה, מצווה דאורייתא, ונוהגת בכל הזמנים כולם, ומחייבת את כולם, גם את הפרטים. וכן כתבו התוספות בגיטין ח' ובבבא קמא פ', ההלכה הפסוקה שהקונה בית או שדה בארץ ישראל, ואפילו בסוריה, כותבים עליו שטר קנייתו אפילו בשבת, באמירה לנוכרי. כותב עליו, אונו בשבת, מותר, למרות שבעיקרון אמירה לנוכרי זה דבר אסור. גזירה מדרבנן, שהעמידו דבריהם בכל מצב, אפילו כנגד מצוות דאורייתא, כי משום מצווה אחרת לא היינו מתירים לנוכרים מלאכה דאורייתא, ואפילו משום מצוות מילה. ויש כוח ביד רבנן, לפי הבבלי בשבע אל תעשה, ואם אני מתועה, אז בירושלמי סובר אפילו בקום ועשה, יש כוח ביד חכמים לבטל דבר מן התורה. על כל פנים, פה זה ודאי שבע אל תעשה, ואם נשכח הסכין, סכין המילה מעבר לרחוב ואין עירוב, אז אי אפשר להגיד לגוי, תביא את הסכין כדי שנעשה בשמיני ימול בשר עורלתו. לא ימול בשר עורלתו. למה? אסור להגיד לנוכרים. שבות. זה הדין. אבל אם יש הזדמנות לקנות שדה, אפילו בסוריה, כי זה חצי ארץ ישראל, אבל אם יש הזדמנות לקנות שדה בשבת, אפשר לסגור, אני יודע, זיכרון דברים, אונו, לעשות איזה שטר קניין, אז תגיד לגוי, תחתום בשבילי, את זה תראו. למה? אפילו שדה בסוריה, מצוות יישוב ארץ ישראל. והדין הזה זה דין שנוהג, אומרת הצפוף, וזה פשוט, בכל הדורות, נוהג בכל המצבים, הוא מחייב כל אחד ואחד, או פה בנושא שלנו, מזכה כל אחד ואחד, לומר אפילו לגוי, בכל שבת, לחתום על החוזה. משתי הדוגמאות האלה, מוכח שמצוות יישוב ארץ ישראל, זו מצווה נוהגת, הלכה למעשה, עכשיו, בעלת השלכות, מעשיות ומחייבות, כל פרט ופרט מעם ישראל. מזה מתחיל הרב צבי יהודה. אכן, הנה פה הוא מתחיל לנסוק, חותר לנקודה שאותה הוא רוצה לבסס, אחרי שהוא התחיל את הקביעה הנמוכה, פשוטה. כל יחיד, כל הזמנים, מחויב במצוות עשה דאורייתא של מצוות יישוב ארץ ישראל. אכן, ההגדרה היסודית של מצווה זו, הלוא היא מפורשת בדברי הרמב"ן שם, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. האכן הזה, הוא בא לשבור קצת כיוון, ולהגיד, תבין, אומנם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה החלה על כל יחיד ויחיד כפרט בהשלכותיה, אבל עיקרה של המצווה, רוחה וצורתה, זה לא מתחיל מחיוב היחיד. זה מתחיל מחיוב הכלל. לפה הוא חודם. כי אביהם של ישראל זה, שהוא גם אבי היישוב, לא רק מבחינה מעשית, במה שהוא זה שעלה פה לארץ, ויש תיאורים ממנו, אלא במה שהוא מבסס פה מבחינה הלכתית, את מצוות ישיבת ארץ ישראל כמצווה השקולה, כל התורה כולה כידוע, ברור ומוסבר שם, כי עיקר המצווה הוא כיבוש הארץ. וממנה נמשכת מצוות הדירה בארץ והפלגת חשיבותה בדברי חז"ל. ובשורות הבאות, אם אני זוכר, שלא קראנו אותם עדיין, הרב ילך ויברר את מה שמובן מאליו, שמצוות כיבוש הארץ זה לא מצווה שמוטלת עליי ועליכם, אלא מוטלת על לנו כעם, שלא נניחנו ביד זולתנו מן האומות. אני, זולתי זה לא אומה, זולתי זה חברי. אפילו זולתנו זה קבוצה. אבל מצוות והרישתם אותה וישבתם בה, או עלי רש, כמו שהרמב"ן שם מזכיר, שאי כיבוש הארץ זה עבירה. זה מצווה שנאמרה לעם ישראל כאיש אחד. זה מצווה המוטלת על עם ישראל כציבור וכרבים, כרבים וכציבור. זו מצוות הציבור. אמנם, אל תשתבש, מצוות הציבור היא בעלת השלכות אל כל יחיד ויחיד, וגם במקום שאין ציבור, והתבטל השלטון של הציבור, עדיין ישנה את המצווה על כל פרט. כמו שמוכח, מענייני קופין, בני הזוג זה את זה, ומענייני כותב עליו אונו בשבת. ששם, גם כשאין ממשלה בישראל, גם כשישנה גלות, גם כשהשטח הוא בריבונות זרה, מכל מקום, כותב עליו אונו בשבת. בתור פרט, אמנם זה לא עיקרה של המצווה, זה לא שורשה של המצווה, אבל מכלל מצווה דאורייתא לא יצא. על כל פנים, לענייננו, האינטונציה של הרב צבי יהודה פה היא לא כל כך בכיוון שלי, אלא בכיוון הפוך. זאת אומרת, מלמטה למעלה, לא הדגש שגם הפרט הוא מחויב במצווה, אלא נתחיל מה שידוע שהפרט מחויב במצווה. אמנם עיקרה של המצווה הוא לא מצוות הפרט, אלא מצוות הכלל. ובזאת אנחנו מתקרבים כמובן לנושא שלנו, לתוקף קדושתו של יום עצמאותינו, מה שילך ויתברר בהמשך. מכאן איננו באים אל אמיתת ענייננו, עניינו המיוחד של פרק זמן זה שאנו שרויים בו. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לקיומה הממשי של עיקר מצווה גדולה וקדושה זו. אחר יפתח לנו כהודעת חז"ל בסנהדרין צדיק ח' במעט שנותינו זאת, הקץ המגולה, בתחיית ארצנו ויישובה, בנתינת ענפה ובנציאת פריה לישראל הקרוב לבוא, שהוא הולך ומתרחב בממדיו הכבירים. ואחרי יימשך לנו באחרית שנותינו אלה קיבוץ גלויותינו וכינוס נידחינו אל מקום חיינו, עם נוראות הכירתן של התפוצות והפזורות, שהוא הולך ומתגדל בממדיו הכבירים, הנה הגענו אל הפרק העיקרי של קיום מצווה נשגבה זו, מצוות הרבים והציבור, מצוות ישראל, שמתחייב בה כל אחד מאיתנו כדברי הרמב"ן. שלא נעזבה ביד זולתנו, בהיות ידינו תקיפה על ארצנו, ושליטתנו קיימת עליה. אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ, גם ירושלים מקדש מלכותנו עוד איננה כולה בידינו, אנחנו בשנת תשי"א כזכור, גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו טעונות עוד השלמה ושכלול. אכן, סוף סוף, הגענו אל פרק זה של מציאות שליטתנו על ארצנו. והננו ממשיכים בדרך כל המאבקים והתסבוכות שמבחוץ ושמבפנים, הגענו להתחלת קיומה הממשי של מצווה זו, והננו ממשיכים בה בדרך ההדרגה, באור ישועת השם ומפלאות עזרתו. זה עניינו של פרק זמננו זה, אשר הגענו בו לקיומה של מצווה עליונה זו, לשוב לרשת את הארץ אשר נשבע האל יתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות ולשממה. ואליה איננו באים וממשיכים בה לשם ייחוד, קודש הבריחו ושכינתו בשם כל ישראל. אז עוד פעם, מכאן איננו באים אל אמיתת עניינו המיוחד של פרק זמן זה שאנו שרויים בו. מה עניינו המיוחד? אז חותר הרב צבי יהודה לומר שזכינו הפעם הראשונה אחרי קרוב לאלפיים שנה לקיים את המצווה הזאת במלוא צורתה. לא רק כיהודים, שכשאנשים פרטיים עולים ומתיישבים בארץ, אלא כעם. כי עיקרה של המצווה שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. והצורה הראשונית והעיקרית של המצווה נשללה מידינו האפשרות לקיים אותה כל ימי הגלות. מכאן הננו באים אל אמיתת עניינו המיוחד של פרק זמן זה שאנו שרויים בו. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מה הגענו? הגענו לקיומה הממשי של עיקר מצווה הגדולה וקדושה הזו. אז עוד פעם, בענפי המצווה אין חידוש בזמננו. כי יהודים תמיד עלו, הרמב"ן בעצמו עלה, הכוזרי עלה. עלו, רבנו יחיאל מפריז עלה, הרמב"ם עלה. עלו. המון יהודים עלו. היהודים עלו. העם לא עלה. כי לא היה עם. ואני הכניעם בלא עם. מלכה ושריה בגויים. זה המציאות של עומק החורבן והגלו. אבל עכשיו הגענו, ברוך השם, ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, לקיומה הממשי של עיקר מצווה גדולה וקדושה הזו. המצווה בעיקרה שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, כמפורסם. אחרי פתח לנו, ופה על אף מה שאמרתי מקודם, שהרב צבידה בא בפרק הראשון, נגיד דברים שקראתי להם יבשים, פשוטים, הלכתיים, נמוכים. הוא כבר מתחיל למסוק פה מעבר לזה. הוא מעלה אותנו אל האטמוספירה ההיסטורית, והמהלך האלוהי, והתהליך שאנחנו הולכים, ומתאפשרת בידינו קיום המצווה הכללית, הציבורית הזאת, והנה הנה, זה הולך ומתרחש, זה לא פורץ בבת אחת, זה כמעט כמעט. זה ניצנים נראים ונבוע להרים רגלי מבשר, קץ מגולה. אתם הרי ישראל, עמכם תתנו ופריכם תישאו, לעמי ישראל תקרבו לבוא. הנה, נבואת הנביא ופירוש חז"ל, שאומרים שהקץ המגולה הוא מבשר את קרבת לא היהודים. כי זה לא זו הבשורה של הקץ המגולה. כי יהודים תמיד התקרבו לארץ. אבל עמי ישראל קרבו לבוא. שיבת הצורה העממית, הלאומית, המדינית, הממלכתית. זה דבר הקץ. וזה מתקרב. והיינו, בוסרנו על זה שזה מתקרב, והנה הבשורה מתממשת. אז זה כמעט כמעט. אחרי ייפתח לנו, שלבים אחרי שלבים, הולכים הדברים ומתבשלים בהנהגה האלוהית שהולכת ומעצבת את המאורעות על פי הקוד הפנימי שהולך וחושף את קיום המצווה הכללית הזאת של עיקר צורתה של המצווה הזאת. יישוב ארץ ישראל הציבורי, הממלכתי, המדיני, זה אחרי פתח לנו כהודעת חז"ל וסנהדרין, צדיק ח', במעט שנותינו זאת, במאה השנים האחרונות, הקץ המגולה. הקץ המגולה בתחיית ארצנו, הארץ מתחילה לגלות סימני חיים, ויישובה, הנני אליכם, ונעבדתם ונזרעתם, וירבתי עליכם אדם, כל זרע, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, חורבות תיבננה, וארץ הנשמה תעבד, תחת אשר הייתה שממה לעיני כל עובר. יישובה בנטיית ענפה, בנטינת ענפה ובנשיאת פריה לישראל הקרוב לבוא. שהוא הולך ומתרחב בממדיו הכבירים, מכמויות גדולות והולכות של אנשים, לממד כביר של עם. ואחרי משך לנו, הקץ המגולה יש לו עוד פן. לא רק במה שמתגלה בארץ ישראל, בצורה חיובית, גם בתופעה חיובית ואיומה בשליליותה מחוץ לארץ ישראל. ואחרי יימשך לנו באחרית שנותינו אלה, קיבוץ גלויותינו וקיבוץ נידחינו אל מקום חיינו, ואתם תלוקטו אחד לאחד בני ישראל, אם לא ראות הכירתן של התפוצות והפזורות, שהוא הולך ומתגדל בממדיו הכבירים. הרב ציודה מן הסתם מבליע פה את מה שהוא מרחיב במקומות אחרים פה בספר, שהשואה היא המשך, היא פועל יוצא של הופעת הקץ המגולה. היא פועל יוצא של תחיית עם ישראל. היא פועל יוצא של מדינת ישראל. הפוך ממה שנוהגים להגיד, אגב. כי כוח החיים של עם ישראל, שיד השם עליו, הולכת ומלקטת אותו, מרכזת אותו, מחיה אותו, מוציאה אותו מהקבר הזה, שבו הוא היה מונח לאורך קרוב ל-2,000 שנה, בתהליך את רוחי אתן בקרבכם, ופתחי את קברותיכם עמי, והעליתי אתכם אל אדמת ישראל, תהליך החייאת הכלל, תשובת נשמת הכלל, היא מבטלת את האפשרות למציאות חיי הפרטים כפרטים של עם ישראל. המציאות של אותו חילול השם הנורא, של להיות ישראל בתפוצותיו, בגלויותיו, מפוזר ומפורד, והולך ונרכב מדור לדור, והנה באה הרוח, וכוח החיים הכללי מופיע, ושואב את האומה לתחייתה בארצה. כל כוחות החיים, כמו ביציאה הראשונה, והוצאתי את עמי, את צבאותיי, את עמי ישראל ממצרים, אז אין יותר חיים יהודיים במצרים. כי גזירת החיים היא ביציאה משם. ובהר ציון תהיה פליטה והי הקודש. וזרם החיים של כלל האומה ההולך ומתגבר, הוא זה, מה שהרציוד הזה על הים המשיל, למשל מופלא של ניתוח היום. ניתוח זוועתי, שקורא את רקמות יקרות וקדושות של החיים הכלליים שלנו, שבמציאות, בפרספקטיבה של כוח החיים הכללי של האומה, אז הם פרטים. ומהניתוח, כמו בניתוח, הניתוח עצמו אפשר למות ממנו. אבל יש ועושים ניתוח, כי אין ברירה, וזו הדרך הבלעדית להציל את החיים. והנושא שהיד האלוקית מנתחת פה, הוא כלל העם. כלל האומה כאחדות בכל דורותיה. שמציאותה העלובה בגלות הולכת וממשיכה, ואין מה שיעצור את זה. עד ההתבררות האלוקית שאין יותר, אין יותר גלות. והמציאות בגלות, אין מציאות בגלות. הכל נחרב שם. כי כוח החיים, ביד חזקה ובחימה שפוחה, הם לא חליכם. הולך ומופיע במלכות השם עלינו בארץ החיים. זה תהליך אחד. בד בבד עם הופעת הקץ המגולה, ועמי ישראל שקרבו לבוא, התגברות כוח החיים הכללי של עם ישראל, שהולך וחותר להופעת הקיום, המצווה, הכוללת את כל התורה כולה, מצוות יישוב ארץ ישראל הציבורית, היא בעצמה שוללת את המציאות של חיים יהודיים בגולה. כי חיים יהודיים בגולה זה פרטים. וזה בעצמו חיים יהודיים כפרטים, שלא מצד הקשר האורגני אל כללות האומה, זה חילול השם. ויבואו בכל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה. אז מדוע מארצו יצאו? וקידשתי את שמי הגדול, המחולל בגויים, וכו'. זה המשך הפסוקים של הקץ המגולה, מה שיובילו לפרק הבא שם ביחזקאל, חזון העצמות היבשות. ששני הפרקים האלה אומרים את אותו רעיון במילים שונות. וזה גם מה שאומר פה הרב ציוד. הוא הולך ומתרחב בממדיו הכבירים, אחרי יימשך לנו באחרית שנותינו אלה. אולי הוא רומז פה, היה בך ידעתי, כי אשחית תשחיתון אחרי מותי, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. זה כתוב בתורת משה. אחרי יימשך לנו באחרית שנותינו אלה, קיבוץ גלויותינו וכינוס נידחינו, אל מקום חיינו, עם נוראות עקירתן של התפוצות והבזורות. מהלך נורא של ניתוח הצלת החיים הנורא הזה, עם כל השלכותיו האיומות. אבל הגזירה היא גזירה חיובית. זה כמו אם קבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, אין לאו. אבל האיום הוא נמצא. והאופן המוחלט של התגלות דבר השם עלינו מופיע בשני צדדיו, בגזירת החיים, בהתגדלות החיוב והאידיאל והתשועה, וההתבררות שאין שום דרך אחרת, ואי אפשר להמשיך את הקיום אם לא בצורה האידיאלית על כתחילית שלהם. זה מופיע בצד השני שלו, של נוראות עקירתן של התפוצות והפזורות, אבל הכל תהליך אחד. הכל תהליך אחד שהולך ומתגדל בממדיו הכבירים. וכל זה זה מהלך אלוקי. הקדוש ברוך הוא אוחז בנו, מדבר אלינו בשפת המאורעות, דרך המציאות ההיסטורית, שהולכת ומתרקמת כמעה כמעה, והנה, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו. הנה הגענו אל הפרק העיקרי של קיום מצווה נשגבה זו, מצוות הרבים והציבור. בצורתה הזאת אף פעם לא הייתה לנו מאז ימי בר כוכבא. שבימים אלה, אגב, אנחנו בעיצומו של האבל על חורבן מדינתו. זה סוד הפרצופים הלא מגולחים של חלקכם פה. ובאותו זמן, הנה הולכת ומופיעה המדינה. מצוות הרבים והציבור, מצוות ישראל, שמתחייב בה כל אחד ואחד מאיתנו. הנה גדר המצווה לפי הרב ציודה. לפי הבנתו של הרב ציודה, ברמב"ן ובראשוני. זה הגדרת מצוות ישיבת ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל, זו מצוות הרבים והציבור, ומכל מקום מתחייב בה כל אחד ואחד מאיתנו. ישנם מצוות של רבים וציבור שהיחידים לא כל כך חייבים בה, למשל לקרוא את התורה בשני וחמישי. זו מצווה שמוטלת על עשרה. אם יש מניין, אנחנו חייבים לקרוא את התורה. אם אין לך מניין, אתה לא מחויב. כמובן, זה יפה מאוד שתתחייב, איך למניין שתתחייב. אבל מצוות ישיבת ארץ ישראל זה לא כך. ודאי שעיקרה של המצווה זה מצווה שמוטלת על הציבור, על האומה, כאומה. אבל מכל מקום, כל יחיד ויחיד מחויב בה בגדריה. איך שהם חייבים את כל יחיד. מחויב בישיבתה, כי שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, יכול אולי כל יחיד לומר, איך אני יכול לקיים דבר כזה? אני אומה אני? זה, אני יכול לכבוש את ארץ ישראל? אדם פרטי לא יכול לכבוש את ארץ ישראל. מדינה, עם, יכול להקים צבא, ואז הוא יכול לכבוש ארץ, להניח אותה ביד זולתו מן האומות או לא. אבל יחיד, אין לו מגע בחלק הזה של המצווה. או אולי תגיד, לא, זה שאתה עולה, זה שאתה מתיישב, ואתה רומז לחברך, תעלה גם כן. אז מתקבצים אחד לאחד, ונעשה ביחד מדינה. אם כך, זה אולי גם כן חלק ממצוות הכיבוש, שכל יחיד, עד לכך, שתקום מדינה, כמה שאתה יכול לעשות את זה. מה שאתה יכול לעשות בקשר של הנושא הזה, זה נקרא מצווה שכל יחיד ויחיד מחויב. עוד דילמה, רק הענף של, שלא נלחם ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. לשממה, אז זה כבר כולל כל דבר. שלא תהיה ארץ שממה, זה לבנות בבית, לטוע עץ, לטייל בה, לחיות בה. יש כאלה שמעדיפים להיקבר בה. גם כן מעלה, לא יודע אם זה מצווה. לפעמים מישהו רק נקבר בה, אז יש איזה ביקורת. אבל מכל מקום, עצם זה שיהיה פה מקום של יישוב, על כל האספקטים של היישוב, זה וישבתם בה. והוישבתם בה זה התענפות של עיקר המצווה של וירישתם אותה. והיחיד, ברור שהוא יכול לקיים וישבתם בה, אולי גם יכול לקיים באיזושהי בחינה, ניצות של העניין, וירישתם אותה. ומה שהוא מסייע הוא חלק מכולם, אבל ברור שעיקר צורתה של וירישתם אותה, כיבושה של הארץ, ריבונותה, זה מצוות הרבים והציבור. מה שאמרנו, זו הנקודה העיקרית של כל המאמר פה, שאליה הרב חותר, פה נעוצה המצווה להקמת מדינה. איפה כתוב בתורה שצריך להקים מדינה? תשובה, פה. בירישתם אותה, כלומר, אם תבין, אם לא תתפס למילים בלי תשומת לב למשמעותם, אז תבין שאתה לא יכול לקיים את מצוות הירושה, על פי איך שאביהם של ישראל הרמב"ן מסביר אותה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות, אלא אם כן, אתה אומה. אתה אומה, ואין דבר כזה שאתה אומה, אלא אם כן, אתה מסגרת ריבונית. מילה נרדפת למילה מדינה, מציאות, ממלכתי. וזו המצווה השקולה כנגד כל המצוות שבתורה. מצוות ישיבת ארץ ישראל. יוצא שתמיד שמדברים על מצוות יישוב ארץ ישראל, בראש ובראשונה מדברים על הדאגה לקיום המדינה. זה הדבר הראשוני, ומזה מתענף, ולמען זה בא כל הפעולות. כל הפעולות כולם, והן כולם ברוכות. בעיקר במקום שמובילות לזה. ומכל מקום למדנו שכל פעולה עומדת בפני עצמה. ועל אף שזה לא עיקרה של המצווה, מכלל מצווה דאורייתא לא יצאה. וכל יחיד ויחיד, גם כן בפעולותיו, מקיים מצווה. אז זה מה שהרב ציודה מפרט פה. מצוות הרבים והציבור, מצוות ישראל. תכן זה הדגש. אולי ההבדלה בין יעקב לישראל. יעקב, לפעמים בראשונים, אחרונים, מסבירים, שיעקב זה השפלים, תמיד, או הפרטים. וישראל, ישרית עם אלוקים ועם אנשים. אלוקים, זה... מי זה האלוהים הזה שיעקב שרה איתו? זה שרה של אדום. המלאך. זה הכוח הפסיכולוגי הציבורי של אדום. לעומתו שרה אמו יעקב. יעקב, ועל כן הוא נקרא ישראל. על הצד המתאבק מול המציאות של כוח החיים הלאומי, הסתרה אחרי, לעומת זה מופיע ישראל. אז ישראל זה המציאות של כוח החיים הכללי של האומה, לא הפרטי. אז זה המילה ישראל אולי. מצוות ישראל, כלומר מצוות הרבים והציבור, שמתחייב בה כל אחד ואחד מאיתנו, כדברי הרמב"ן, שלא נעזבה ביד זולתנו, ביות ידנו תקיפה על ארצנו, ושליטתנו קיימת עליה. זה עיקר צורת המצווה. ושוב, זה לא יכול להיות בהיות היהודים כפרטים נמצאים פה. זה לא נקרא ידם תקיפה. והנה, אומר לנו הרב ציודה דברים מאוד חשובים, בעיקר כשאנחנו מן הסתם חושבים את מחשבותינו הנוגות על מצבנו הנוכחי. וצריך לחשוב על מה שחשב הרב ציודה ומה דיבר במצבו הוא, ונשווה בין מצבנו העגום כיום לעומת דבריו המרוממים במצבו אז. ונראה שמצבו אז היה עוד יותר עגום. ואם זה, תראו באיזה רוממות רוח הוא נמצא. אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ. גם ירושלים מקדש מלכותנו עוד איננה כולה בידינו. אבל לומר הלל ולהגיד שהחיינו, רב ציודה כבר אומר. כי הוא לא מתבלבל. לא בגלל מה שחסר, הוא לא יודע להעריך את משמעות מה שקיים. ולא בגלל החושך, הוא לא מבחין באור. גם הכמות, גם האיכות של שלטוננו על ארצנו, טעונות עוד השלמה ושכלול. אני יודע. אכן, סוף סוף הגענו אל פרק זה של מציאות שליטתנו על ארצנו. מדינה יש. אתה יודע שיש מדינה? אתה מבחין שיש מדינה? אתה מבין את המשמעות של מה זה מדינה? ברוך שהחיינו וקיימנו. והננו ממשיכים בה דרך כל המאבקים והתסבוכות, שמבחוץ ושמבפנים. אתם רואים? לא רק בימינו יש תסבוכות שמבפנים. גם אז היה תסבוכות שמבפנים. וזה ברור שיש. ועם זה, עם כל התסבוכות, ברור שהחיינו וקיימנו. הגענו, והנה, הרב צבי יודע, הכל ברור אצלו. והכל בפרופורציות. למה הגענו? ועל מה שהחיינו וקיימנו? להתחלת קיומה הממשי של מצווה הזו. אנחנו בהתחלה. בסדר. אז בהתחלה. אבל אנחנו בהתחלה של המצווה הזו. אז הגענו אליה. יש לנו אותה. דברך. תהלן. השמיעו. הללו. ואמרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל. ככה גם הנביא אומר שכך יהיה. אז יש כבר מה להשמיע, יש כבר מה להלל, ועדיין יש מה להתפלל על הושע השם את עמך את שארית ישראל. ואנו ממשיכים בה בדרך ההדרגה באור ישועת השם ומפלאות עזרתו. אנחנו בכמעט כמעט. מישהו לא שמע על זה? אין מי שלא שמע על זה. אז ממילא זה ברור שבקימה קימה, אז יש עוד מדרגות. אולי עוד הרבה מאוד מדרגות. ומכל מקום אנחנו על הציר. ועל זה, הלל. הולכים ומודרגים באור ישועת השם ומפלאות עזרתו. זה עניינו של פרק זמננו זה, אשר הגענו בו לקיומה של מצווה עליונה זו, לשוב לרשת את הארץ אשר נשבע האל להתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. ואליה הימינו באים וממשיכים בה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתו בשם כל ישראל. נבוני לחש הדריכו בדורות האחרונים לפני כל מצווה שיאמר אדם לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתו בשם כל ישראל. אז אם לפני כל מצווה, אז נהוג, ישנה הדרכה קדושה, לומר דבר כזה, שבאים פה לבשם כל ישראל, שבשם כל ישראל, למצוות המצוות, של החזרת השכינה לציון, במה שהולך ומופיע, כל ישראל, אין לך לשם ייחוד יותר גדול מזה. בזאת הולך ומופיע, קודש הבריחו, באחדותו עם שכינתו, הולכת וחוזרת לציון, במה שנמצא, נמצא בציון, כל ישראל, כמעה כמעה. עד כאן פרק א', פרק ב'. אני קצת נבוך מבחינת סדר הזמנים, זאת אומרת, צריך להיות שיעור הבא בעוד 5 דקות, נכון? לא? רק אחר בי. אז אני יכול לדבר. כמו שאמרו חז"ל, על נפלאות הזכייה להגיע אל מקומנו זה, שהוא דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, כן היינו עומדים עתה בנפלאות זכייתנו להגיע כאן אל זמננו זה, אשר כמה גדולים וקדושים לא זכו לו. כמו כל נעימות גורלנו ברוממות הבחירה האלוהית בישראל, הקבועה ביסוד מהלכם של דורות עולם ואדם, כנחלטיות גאולתנו המופיעה עלינו ועל ידינו, מתוך הקץ המגולה וכל תוצאותיו ומסיבותיו, שלשלאות נפתוליו ומכשיריו, הרוחנית, המעשית, אולי צריך להיות כתוב הרוחנית והמעשית, לישראל ולאומות, בין שהיא מובנת לנו ומוסכמת, צריך להיות כתוב מאיתנו, ובין שאינה מובנת לנו ומוסכמת מאיתנו. מאת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. הפרק הזה, אם אני זוכר אותו, פה זה קומה בית. הבירור שמה המשמעות, מה העניין של יום עצמאותינו מבחינה רוחנית, נפשית. מה הנקודה של היום הזה? והוא מתחיל, כמו שאמרו חז'ל, על נפלאות הזכייה להגיע למקומנו זה שהוא דוחת דמשה ואהרון לא זכו. אתם בטח מכירים את הגמרא הזאת, עם רבי זיירה, שראה אותו, אותו מין, שהוא, אין לו סבלנות, להמתין למעבורת שהוא בדיוק פספס, שהגיע לגדת הירדן, מבבל, בדרכו לארץ ישראל, פספס, שנייה את המעבורת, אז נתלה שם על החבל, מהקצה לקצה של הנער, וכנראה בהליכת זיקית עבר ל... צד השני לארץ ישראל. אז ראה אותו מין, אמר לו, אבל בזיזה אתם. רבי זיירה, יהודי זכה, תמתין קצת. עוד 5 דקות, תחזור המעבורת. הוא אומר לו, דוחת דמשה ואהרון לא זכו, אני אזכה, איך אפשר לחכות? ארץ. משה ואהרון לא זכו. מקום שמשה ואהרון לא זכו, אני אזכה. חבל על כל רגע. הרציודה, באוזנו המיוחדת, הוא מלמד אותנו שזה לא סתם ביטוי כזה, דוחת דמשה ואהרון לא זכו. זאת אומרת, הם לא זכו, אז אולי גם אני לא אזכה. יש פה הגדרת המהות של ארץ ישראל. ארץ ישראל, הגדרתה, זה דוחת דמשה ואהרון לא זכו. ארץ ישראל זה מקום כזה, שהוא למעלה מזכויותיהם של משה ואהרון. זאת אומרת, אז מי יכול לזכות בה? איך יכול אדם להיות בארץ ישראל? הלא זה מקום שמעבר לזכויות אפילו של משה ואהרון. אומר הרב ציודה, כן, זו הנקודה. ארץ ישראל זו ספירה שלמעלה מזכויות. זה משהו נעלה בקודש. לא במסגרת הערכים שלנו, ולא במסגרת ההבנות שלנו, ולא במסגרת התודעות שלנו, זה ארץ ישראל. זה משהו מעולם אחר. לא מעולם המושגים והערכים של הפרטים. פה, טוב, זה משהו עכשיו עסוק להסביר, מה הולך ומופיע עלינו במציאות הזאת של ארץ ישראל. כמו שאמרו חז'ל על נפלאות הזכייה להגיע למקומנו זה. זה שאתה נמצא פה, אתה נמצא פה, זה מעבר לזכויתך. זה לא הזכויות שלך, זה זכויות נעלמות. כי אם מצד זכויות, אין לך זכויות יותר מאשר משה ואהרון. זה לא יכול להיות. ואם זה עובדה שאתה פה. זה דבר מופלא. זה נפלאות הזכייה. זה דבר לא מובן. נפלאות הזכייה להגיע אל מקומנו זה שהוא דוחת דמשה ואהרון לא זכו, כן הננו עומדים אתה בנפלאות זכייתנו להגיע כאן אל זמננו זה אשר כמה גדולים וקדושים לא זכו לו. למה אנחנו? למה כל הדורות שוודאי היו גדולים וקדושים מאיתנו הם לא פה, אנחנו כן פה? למה? למה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה? כי הזמן הזה הוא אחד עם המקום הזה. המקום הזה הוא למעלה מהזכויות, והזמן הוא הזמן של המקום. הזמן הגיענו אל תוקף מדרגת המקום הזה. אז זה מעבר לזכויות. אז הדברים לא מתנהלים מצד חשבון של שכר ועונש. יש פה הנהגה אלוהית גבוה מעל גבוה. כמו כל נעימות גורלנו, ברוממות הבחירה האלוקית בישראל הקבועה ביסוד מהלכם של דורות עולם ואדם. למה נבחרנו להיות עם ישראל? למה? זה ודאי לא יכולה לבוא פה תשובה של כי עשינו כך וכך. כי הבחירה האלוקית בנו היא עצם יצירתנו. עם זו יצרתי לי. אז זה לא הודות למעשינו. להפך, מעשינו, במקרה הטוב, אולי הם נגזרות של צורתנו, של יצירתנו. אבל למה נוצרנו ככה? למה? ככה. אשרי העם שככה לא. זו החלטה אלוהית מעבר למסכת הערכים והמושגים שלנו. זו המציאות האלוקית המוחלטת. אמר ונעשה רצונו. הערך האלוהי שהוא למעלה מכל מושגי מוסר, שכל, שכר ועונש. כמו בריאת העולם. מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. ככה. הגורל העליון. מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. הגורל העליון הוא כמו גורל תחתון. גורל תחתון זה כמו פייס. זאת אומרת, משהו שבא במזל, כמו שאומרים. זאת אומרת, מה זה מזל? דבר שאתה לא רואה מה השכל בו ומה המוסר בו. ומכל מקום כך קרה. זה נקרא מזל. זה יכול להיות דבר מאוד שפל. דבר שאנחנו מתרחקים ממנו. משחקי מזל. אבל יש מזל עליון. יש גורל עליון. גם בו אין שכל, וגם בו אין מוסר שלנו. אבל יש שכל עליון. יש מוסר עליון. משהו למעלה, למעלה. לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרכיכם, דרכיי. גבו שמיים מארץ. זה טוב חלקנו. חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. זה נעימות גורלנו. הגורל העליון. ההחלטה האלוהית הנשגבה מעבר לערכים של מדרגות ההתנהגות שלנו. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כי בחר שם בציון, איבה למושב לו, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו, כי לא יתוש השם את עמו, ונחלתו לא יעזוב. מוחלטות אלוקית. כמו כל נעימות גורלנו ברומות הבחירה האלוהית בישראל הקבועה ביסוד מהלכם של דורות עולם ואדם, כנחלטיות גאולתנו המופיעה עלינו ועל ידינו. למה אנחנו דווקא נגאלנו? למה בימינו באה גאולה? למה אנחנו רואים ומבצעים את הקץ המגולה? למה? ככה. אל תחפש תשובה אחרת. אל תתחיל להגיד בזכות. כי אנחנו נמצאים ביחס לארץ ישראל. וארץ ישראל היא למעלה מזכויות וחובות. היא המציאות האלוקית המוחלטת של עצם בחירת סגולתם של ישראל. וכל מהלך המאורעות של הזמן הזה, ברוח זו הם מופיעים. על כן, מי שנראה לך שהם לא צדיקים, דווקא על ידם בא תשועת השם לעמו ולעולמו. כדי שלא תתבלבל. כדי שלא תחשוב שערך הגאולה מתגלה על ידם, היא הערך המצומצם של כוונותיהם. לו היו צדיקים, לו היו עושים דברים על פי מחשבות טובות. זה בא בדרכים הקלקלות ומפותלות ונעלמות. יד השם עשתה זאת. על ידם. ומבחינת החשבון האלוקי, אז כולם יושבים את הארץ. אתרוגים וערבות. וכולם כאחד, ככה מקיימים את המצווה. ברכנו אבינו, כולנו כאחד. אין הבדל של מדרגות. ועם מדרגות, עם מצד הפרטים, אפילו משה ואהרון לא פה. כי זה חשבון אחר. אז יש, למה אנחנו? למה דווקא אנחנו? מי אנחנו בכלל? זה לא חשבונות. זה חשבון מוחלט מעבר למושגים שלנו. החלטיות גאולתנו המופיעה עלינו ועל ידינו. יש מקום לחשוב שאנחנו יוצרים את הגאולה? כן. אבל נרגיש יותר נכון שהגאולה יוצרת אותנו. הגאולה מופיעה עלינו ועל ידינו. הולכות ונוצרות נשמות, הולכות ונוצרות נסיבות, הולכות ונוצרות תנועות, והולכת ומתבצבצת הגאולה על ידם. אבל היא יוצרת אותם. מתוך הקץ המגולה וכל תוצאותיו ומסיבותיו, שלשלאות נפתוליו ומכשיריו, הרוחנית והמעשית. קץ מגולה זה מה שאתה רואה בעיניים על הערים, על הגבעות, בפירות. אבל זה כמו שאתה רואה איזה בריאות בגוף של אדם. זה לעולם מהווה סימפטום. כי מין קרינה של בריאות שופעת מגופו, מעידה להערת נשמתו. ומה שאתה רואה להרים, הוא מעיד על איזו התרחשות פנימית, חיונית, נשמתית, שהיא מסבבת את כל זה. והמטבע הלשונית, קץ מגולה פה, זה בא לדבר על ספרת החיים הנשמתית שהולכת ומופיעה. והיא מופיעה בכל מיני נסיבות. קץ המגולה שלשלאות נפתוליו ומכשיריו, הרוחנית והמעשית. כל מיני תהליכים. הם כולם פועל יוצא של המושג הרוחני שנקרא קץ מגולה. ויש לזה השלכות לישראל ולאומות. כי גאולת ישראל היא לא מאורע משמח ליהודים, שעכשיו יהיה להם טוב. היא אפילו לא מאורע שעניינו הופעת גאון אומה כאומה, שעכשיו יכולה לבטא את עצמה. היא אפילו לא מאורע המשמח או מבטא את תשועת האנושות והאדם, שהנה מופיע יד השם במהלך ההיסטוריה האנושי, הוא מתבטא בתחיית הלבה הפנימית של כל ההיסטוריה בחיי עם ישראל, שהנה קם מקברו על פי נבואת נביאיו, ומתגלה השגחה אלוקית לכל אורך ההיסטוריה. כי גאולת ישראל זו היא כל הדברים האלה ועוד יותר. היא הופעת המשמעות של בריאת העולם. היא הגילוי של המשמעות הקוסמולוגית, ההווייתית של כל היש, שהולכת ומתבררת דרך המשמעות של ההיסטוריה כולה האנושית, במה שתוכן החיים האנושיים מתגלה לא ככאוס כזה, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, של תשפוכת מאורעות חסרות תכלית וסדר, אלא מסתבר שיהי אור, ויש קו, ויש סדר, ויש תכלית. ואני השם דיברתי ועשיתי. וכל המהומה הזו ששמה היסטוריה, לא הצליחה לעצור את ההבטחה האלוהית, שנאמרה מראש. סימן שהכל בשליטה. אם כך, זה מה שמתגלה פה. עצת השם, העליונה, הקדומה, שקודמת לעצם בריאת העולם. גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. אז הופעת אדיריות של מפעל שכזה, זה ודאי הגבה למעלה למעלה, מהמושגים והערכים והזכויות והחובות שלנו. אלא עצת השם, הנשגבה מאוד, היא זאת שמשתמשת בכל הנתונים כולם, כולל הזכויות והחובות שלנו, לצורך הופעת מפעלה. וזה מה שמופיע פה, מופיע פה בפלא הזה, של כל המהלך. זה סוד הקץ המגולה. מה שליבה לפומה לוגליה, מה שיותר נסתר, הנה פה הוא מתחיל להתגלות. החלטיות גאולתנו המופיעה עלינו ועל ידינו מתוך הקץ המגולה וכל תוצאותיו ומסיבותיו, שלשלאות נפתוליו ומכשיריו הרוחנית והמעשית לישראל ולאומות, בין שהיא מובנת לנו ומוסכמת מאיתנו, בין שאנחנו מבינים, זה מהלך המאורעות הוא בדיוק כמו שתכננו, ואנחנו ממש שמחים למה שאנחנו רואים. ובין שמהלך המאורעות נראה לנו בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים שיקרה, ונראה לנו בדיוק סותר את כל מה שצריך לקרות, ואנחנו לא מסכימים. דווקא בצורה הזאת הדברים צריכים להופיע. הקדוש ברוך הוא לא זקוק להסכמות שלנו, אפילו לא להבנות שלנו. והמהלך גדול גדול הולך ומברר את ערכו דווקא דרך מאורעות כאלה שאנחנו לא מבינים ולא מסכימים. ודווקא בצורה הזאת מופיע מלוא המשמעות של יד השם הנטויה עלינו לטובה. בין שהיא מובנת לנו ומוסכמת מאיתנו, ובין שאינה מובנת לנו ומוסכמת מאיתנו, מעת השם הייתה זאת, ולכן היא נפלאת בעינינו. לנו זה פלא עליון, לא מובן. זה דווקא זה יד השם. הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותינו זו. או זה. הקיום זה. קיום מצוותינו, אבל צריך להיות, לתקן פה זה. בוורסיה הישנה של נתיבות ישראל. כבר יצא ספר יפה מאוד, מתוקן מכל הטעויות האלה. על כל פנים מרובם. אז הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותינו זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, היסוד והשורש של כל אלה אשר הראנו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה. הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם ניצבה העצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו ומורשת נחלתנו. ילך הרב צבי לויד ויברר לנו פה מה הנקודה המדהימה מכל, מה בלשונו הוא נס הניסים. כן, יש לנו הרבה ניסים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל מלחמות, בזמן הזה. אבל יש את המוקד שהוא תמצית כל הניסים והוא השורש להם. ילך הרב צבי יהודה ויסביר לנו במילים האלה, בשורות האלה, שהמוקד לכל הוא עצם הופעת התודעה הלאומית שהתבטאה בנחרצות ובגבורה הציבורית לעצם ההכרה העצמית, של עצם הכרזת המדינה. הופעת התודעה שלנו כלאום, זה המגע שלנו עם נשמת עמנו כעם, עם נשמת העם. וזו היא הספרה שמשה ואהרון מצד פרטיותם לא שם. הנקודה הזאת היא השורש לכל הפלאיות של הרוח העצומה שהולכת ומתפרטת בניסים, בנפלאות. ובגבורת הרוח והמעשה של כל גיבורים. שלא לדבר בארץ, אפילו בגולה. הנה הגענו דרך כל קורבנותינו המרובים והנוראים שבארץ ושבגולה, עם כל הניסים והנפלאות שנתגלו במערכותינו הצבאיות והמדיניות, אל פרק זמננו זה ואל קיום מצוותינו זו, או זה. אמנם נס הניסים ופלא הפלאות, שהוא היסוד והשורש של כל אלה, אשר הראנו השם, הלא הוא עניינו של היום הזה. וזו סיבה כל כך יפה לקבוע דווקא ביום הזה את החיוב של הרבנות הראשית בתור יום הלל והודעה עם כל ההשלכות של העניין. כי זה התמצית, אתה יכול להגיד, המלחמה, היא רק התחילה ביום הזה. נפלאות וניסים, היו על ימין ועל שמאל, לא כל כך ביום הזה, בהמון ימים אחרים. שנים, לפני כן, אחרי כן. כן, 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 הכל נכון. הכל נשאב ומתמצאת במה שהתגלה ביום הזה. הופעת הרוח הכללית שהתבטאה בתודעה רשמית. הכרזת המדינה. הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל. כי התחילה קמה וגם ניצבה עצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו מורשת נחלתנו. זהו חג העצמאות. העצמאות, כלומר, עצמאותנו כלאום בריבונותנו על ארצנו. זה פירוש המילה עצמאות ישראל. וההחלטה, הנחרצות, היכולת של ההמון המובס הזה שנקרא יהודים, שהפכו להיות ליסוד אחד, מלוכד, אמיץ, נחרץ, שנציגיו הציבוריים מבטאים את הרצון הקולקטיבי שלו כישות אחת ואומרת, אני קיים, אני ריבוני, זה דבר שלא קם בקרבנו רוח כזאת, תודעה כזאת, לא הייתה בקרבנו מאז בר כוכבא. הכרזת ההחלטה כי קמה ותהי מדינת ישראל, כי התחילה קמה וגם ניצבה העצמאות שליטתנו על ארץ אבותינו ומורשת נחלתנו. היום הדקה גרים, אין מקרה, זה שיצא דווקא ביום הזה, אז מה זה יצא? כל באי בשערי מהר"ל יודע שאין מקריות בקדושה, אין דבר כזה. אין בכלל מקרה, אומרים היהודים. אם אין מקרה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאין מקרה בענייני כלל ישראל. ועצם הופעת הכלל ככלל, בטח שזה לא מקרה. ויצא שזה ביום ה' באייר. היום הדקה גרים. תוקף קדושת היום. כי הוא נורא והיום. היום הדקה גרים. אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותינו. מזה מתפעל הרב ציודה. וצריך לשים לב לזה, כי דומני שחוץ מהרב ציודה לא זכה תלמיד חכם, ולו גם גדול בישראל, להבין את הדברים הפשוטים שבעזרת השם אנחנו זוכים דווקא, עם כל קטנותינו דווקא כן להבין מכוחו של הרב ציודה. אבל צריך לשים לב לדברים האלה. כי על אף שהם כתובים ונאמרים על ידי הרב ציודה, אני חוזר על זה פעמים רבות. אבל פעם גם שמעתי שאמר, אני חוזר על דבריי עשרות ומאות פעמים, ולא מבינים מה שאני אומר. אז לא מספיק לדעת לצטט את הרב ציודה, צריך גם להבין אותו. ורבים יודעים לצטט, פחות מהם יודעים גם להבין. נשתדל להיות מסוג השני. אומר הרב ציודה, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותינו, ובראש, הוא בטח מתפעל בחרדת קודש מכל מוסרי הנפש של הלוחמים, הגיבורים והקדושים. אבל הוא לא מדבר על זה עכשיו. הוא לא מדבר על הניצחון במלחמה. הוא לא מדבר על הניסים שקרו. הוא מדבר על משהו אחר, ובעיניו זה יותר חשוב. הוא מדבר על הגבורה, והוא קורא לזה גבורה. הגבורה של אנשי ציבוריותנו, אלה שקיבלו מנדט מכלל ישראל, נבחרו כנבחרי ציבור, והצליחו לבטא מדיניות נחרצת שמבטאת את האופי הציבורי שלנו, הממלכתי שלנו, כציבור אמיץ. זה, אומר הרב ציודה, נס הניסים. פלא הפלאות והופעת ספרת החיים הזאת היא מקור כל הקדושות האחרות. היא המקור, היא נקרא לזה הנהר שהטיפות הלכו, טיפות הגבורה ומסירות הנפש של כל הקדושים שלפני ואחרי התכנסו לזה ונבעו מזה. היום הדקגרים, אומץ הגבורה ועוז הרוח הזה של אנשי ציבוריותינו אשר נתכנסו ביום ה' אייר בבית המשכיות, המוזיאון, בתל אביב, והודיע מרחבי העולם כולו וממשלותיו כי יש מדינת ישראל, וגם את זה העין הפקיחה, בנו של הרועה הגדול, רואה, הוא מבחין שלעומת עוז הרוח הציבורי הזה, המעמד הפסיכולוגי ציבורי הזה של כלל ישראל מחולל שינויים פוליטיים בעולם. הוא מחולל תגובות נפשיות ציבוריות של אומות העולם. אתם מבינים? לא רק פה, גם בעוד הרבה מאמרים בנתיבות ישראל, הרב ציודה כל הזמן חוזר על זה, על יסוד ששוב, הוא יודע מלפני עשרות שנים לקבוע את זה, מנהיגי המדינה, עצם היום הזה עדיין לא מבינים את הנקודה הזאת. או בעקבותיהם, או לא יודע בעקבותיהם, בד בבד איתם. גם הציבוריות הרחבה שלנו עדיין לא הבין את הנקודה הזאת. ציודה כל הזמן משנה, הנקודה שהיא יוצרת את מרכז הכובד, שלעומתה אומות העולם מגיבים, זה לא יד ושם. זה לא שאנחנו מסכנים ולכל איש יש שם. ואם רק תביא את כולם לשם, יגידו, אוי אוי אוי, אז באמת מגיע לעם ישראל מדינה. כי זה לא עושה להם כלום. לך תדע, שלוש נקודות. מה עם המחשבות שלהם כשהם נמצאים שם? אבל מה שכן מחולל יחס, זה הנחרצות. זה הופעת כוח החיים הציבורי. זה הופעת התודעה הלאומית. זה הגבורה הציבורית כישות ציבורית. לעומת זה הם מגיבים. חוזר על זה פעמים רבות. ועל זה הוא מדבר גם פה. לעומת עוז הרוח של אנשי הציבוריות שלנו, אומות העולם מגיבות. אלה סברו וקיבלו ברצון ובחיוב, וכגל של אגוזים המשיכו לסדר הכרה, התקרבות ויחסים. ואחד הוא עוז הרוח הציבורי הזה, שהתגלה בעצם העמדה הציבורית של הכרזת המדינה, ותבינו, על זה אומר הרב ציודה את כל הניסים, את כל ההלל ואת כל השחיינו. על הנקודה הזאת. שוב מדגיש, הוא מבין את הדברים כך. אני לא מכיר עוד הרבה רבנים גדולים שמבינים כמו שהוא מבין. ולדעתי, הם פשוט לא מבינים. אבל הנקודה הזאת היא לדעת הרב ציודה גורמת את כל ההשלכות האחרות. אחד הוא עם רוח הגבורה הנשגבה של גיבורי ציבותינו, קדושינו, לכל פלגותיהם, מוסרי נפשותיהם הטהורות, את קדושת השם וארצו ועמו ותורתו. אחד הוא מתוך המקור האחד של עוזר ישראל בגבורה ואותו בתפארה. מה שמופיע בציבוריות, בגבורה הציבורית של אנשי ציבוריותנו, זה רוח השם אשר על עמו. זה יד השם, המחזיר שכינתו לציון. זוהי השכינה. הגבורה הציבורית של אנשי ציבוריותנו, זה השם עוז לעמו ייתן. זה העוז הלאומי. שם בראש ובראשונה הוא מתבטא. וזה קודש הקודשים. כל הקדושות האחרות הן נגזרות מזה, ובהכרח שהרוח הזאת, בד בבד שהיא עוזרת את הפרטים בגבורה, היא תלך ותעתור אותם בתפארה. והתפארת זו מתן תורה. כי באמת, הגבורה אלוקית היא. וממילא היא אחת עם העתירה בתפארה. זה ברור. ואם אתה לא רואה את זה, אז חכה. אמרנו כימה כימה? אמרנו. המוליכו קוממיות לחירות עולם. קוממיות, שתי קומות. קומה לגבי קומה. קומה ראשונית ועוד קומה. למלוא שיעור הקומה. גבורה ותפארה. ומחדש ימיו כקדם בתשובת נחלתו וחזרת שכינתו. אומץ הגבורה הזה, במסירות הנפש ובהתמסרות הרוח, אשר הפיח בתוכנו אלוקי אבותינו קרי דורותינו, הוא, הנהו יסודם ושורשם של כל הניסים והנפלאות, אשר בהתגלותו זאת עלינו, בהגיעו אותנו אל זמננו זה, ואל מקומנו, אני חושב. צריך להיות כתוב, זה. אומר קיומנו זה. אבל אני חושב שהייתי שמח לו היה כתוב מקומנו זה, ואני חושד שככה הרב ציוד הקטן. צריך פשוט לבדוק בהוצאה יותר משולחת. יש לך? לא. כמו... מה, בספר, יש לך את הספר המנוקד? כן קיומנו? טוב. אז קיומנו, אז נפרש את זה. קיומנו של המצווה. בסדר. אז לא צריך לתקן. או שגם בספר הזה צריך לתקן. זה בעיה, שיש לזה פשט, אתם מבינים? הרבה פעמים דורשים דרשות, אבל בסוף מסתבר שזה פשוט טעות. בסדר. עכשיו, במשפטים הבאים, יסביר הרב צבי יהודה, הייתכן של הופעת רוח, תודעה, וזה אתה קורא נס? מה נס? הלך בן גוריון, הלכו הנבחרים, התכנסו, הכריזו. מה נס כל כך גדול? נס הניסים, פלא הפלאות, גבורת הגבורות. אל תתפלאו, אני לא ממציא המצאה. ראינו דברים כאלה בשס. בואו ואראה לכם, אומר לנו. על דברי הגמרא בבבא מציע הקופבב, כי הצלת הרואה את הצאן מן הזאב ומן הארי, חשובה היא בתור נס. כמו גם מה שנאמר בדוד שיקה את הארי ואת הדוב להצלת צונו. מבואר בתוספות שם, כי זה ברוח הגבורה והדעת להילחם. שבא עליו במצבו זה. מבואר, כי רוח הגבורה והדעת המתגלה באדם להתגבר על כוחות המשחיתים ומתנגדים לקיומו, הוא נס. המופיע ממרומים, זו הגדרה הלכתית. אם אדם מצליח לגרש זאב שבא על הצון, זה נקרא... זה נקרא נס, ככה אומרת הגמרא, ניס הזוטה, נס קטן, אבל זה נקרא נס. והיה גם ראיות, יש ראיות שם בתוספות, גם את הרי ואת הדוב, יקע עבדיך. היה פשוט אמית, וזריז, ונועז, ובעל יוזמה, וביצע, כמו גדול, נס. כי זוהי הופעת נס ממרומים. בכוח הדחיפה הרוחנית העליונה והפנימית העושה את ההתעוררות וההתאמצות ואת ההתחכמות וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. הופעת הרוח הזאת שיש בה עצם את תפיסת היוזמה, הרצון לתפוס יוזמה, לצאת מהפסיביות הנפשית, לקחת את הגורל בידיים ולהתאמץ ולהתחכם ולהתגבר ולהציל ולקום, והשילוב של כל אלה, זו רוח לא נורמטיבית. זו רוח עליונה. זה רוח קודש. רוח אלוקית, יד השם. הרמב״ם, במורה נבוכים, אז הוא אומר שהגבורה והדעת להילחם היא המדרגה הנמוכה מ-11, אם אינני טועה, המדרגות של הנבואה. ועליה, והרוח הזאת, מעולם לא בטלה מכל מושיעי ישראל. ותצלח רוח השם על יפתח, ויעבור את הגלעד. ותח אל רוח השם לפעמו, בין צורה ובין אשתו. רוח השם הזאת, זו רוח נבואה. המתבטאת בהתעוררות, וההתאמצות, וההתחמקות, וההתחכמות, וההתגברות לתנופת ההצלה והתקומה. זה נקרא נס. זה נקרא נס, זה נקרא את השראת שכינה, נבואה ממרומים. ואם כך הוא במעשה הצלה והישועה של דוד, במראית צונו הפרטית, בטרם היותו מלך ישראל. ומזה נמשכת הגדרה זו גם לכל מצב כזה של אדם פרטי. אם זה נכון, בגבורה שעושה אדם פרטי לתשועת עצמו, או רכוש של חברו, או להצלת איזה קהל פרטי, על אחת כמה וכמה בעניין כלל ישראל, ששורה הרוח על הכלל, והוא מתעורר, ומתאמץ, ומתחכם, ומתגבר לתנופת ההצלה והתקומה, זו השכינה, זו רוח נבואה, במדרגה הנמוכה, אבל זו השראת השכינה. וזה נס. בעניין כלל ישראל ומהלך ישועתו ומעשה הצלתו ותקומתו, שננו באים כאן במגע ישיר וברור וגלוי ברוח הגבורה והדעת המופיע עלינו, גם בניס הרבה וגם בניס הזוטה, כמו שאומרת שם הגמרה. ומנצחנו בנגינותיו. ברוך המלמד ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה. למנצח בנגינותיי. רוח הגבורה הזה אשר נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה ומרומי מעמקיה. רוח הגבורה הזאת הוא אשר אפס מקרב לבבינו במשך קרוב ל-2,000 שנה. כל עוד שכבנו בקבר. כל עוד לא שווה אלינו רוח החיים הציבורית שלנו. רוח הגבורה הזה נמשך ממקור הנשמה של כנסת ישראל כולה וממרומי מעמקיה מאת הנותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. למתנחלים עליה ומחדשים בה את חיית עמיתם ואת תשובת טהרתם. והנה דברי הרואה הגדול. ממעמקי הגניזה של הנשמה ניקח את האור אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. הרוח הגדול ונעליה שואף לגדולי גדולות. הוא רק הוא מחזיק את החיים ואת האנושיות בעודה ובגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים שממלאות גביעות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת הרוח ואיתן עליונותה, הזורחת ועולה על האנושיות בכוח העוז של ישראל ההולך ומתבלט בחיינו בהתפרצה מתה, בזרם של הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. וגבורת החיים העליונה, המאותרת בכלל בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו, שבשביל כך אנו חיים וקיימים, נלחמים ומנצחים. עצם הופעת הגבורה הכלל ישראלית היא הופעת מעמקי הגניזה של הנשמה. מעמקי הגניזה של הנשמה שנגניזה כאשר כל מחמודיה תבועות גנוזות. כאשר הערכים הציבוריים של האומה תובעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה שמלכה ושריה בגויים ואין תורה. אין את תורת הכלל. וכל מה שנשאר זה רק אין לנו שיעור אל התורה הזאת. תורת הפרט של דלת אמות של הלכה. והנה, מהחמודות הגנוזות, מתחילים הדברים להופיע. וזה מופיע ברוח. ברוח הדעת והגבורה להילחם. והרוח הממלאת אותנו, היא מבטאת את כוח הנשמה הציבורית. שהיא ממלאת תודעה של ישות ציבורית. ונחרצות ציבורית. ועמדה עצמית ציבורית, שזר לא ינהל אותנו, ולא יאמר לנו מה לעשות. כי אנחנו ריבונים בארצנו. אנחנו עצמאים. הרוח הזאת היא רוח השם אשר עלינו, ויש לה מטרה להופיע את כל הסגולות הפנימיות של עומק נשמתנו, שכמעה כמעה בהכרח ילכו ויתגלו עלינו דרך כל נפתולי המאורעות שנפלאו בעינינו ומוכרחים להיות מופלאים בעינינו, כי זה סדר הופעת הנשמה הגבה למעלה מכל ערכים של שכר ועונש, כמו נשמות שמופיעות בעולם, שהן באות מיד ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, שנשמות אני עשיתי. וסדר הופעת הנשמה היא קודמת למעשים טובים. אלא, אמר ויהי, ציווה ויאמר, בחר השם בציון, היווה למושב לו. וכפי תגבור את האמונה השלמה בהכרת ערכו האמיתי, כן יוסיף ויתגלה בכל מלוא פועלו ושכלולו, הצלחתו ורוממותו בנועם עליון. ככל שהבנת וראיית המאורעות יהיו בעין כזו, ביחס כזה, כמו שהרב ציודה פורס בפנינו כאן, הבנת יד השם אשר עלינו, שהיא נשגבה ונפלאה למעלה מכל הערכים שלנו, ומופיעה בנועם גורלה העליון עלינו, במפלאות סדריה שנעלמו מאיתנו, ומכל מקום משתמשים בכל מה שמתרחש בנו. כשנבין שזה מה שמתרחש, ממילא בזאת אנחנו חופרים את האפיק בפני מלוא אור התפארת שהתכלית של כל המהלך חותר אליו. כי הוא בהכרח צריך לרומם גם את התודעה האמונית, את התודעה השכלית, את התודעה היקרית של פרטי עם ישראל שיחיו בספירה הגבוהה שמשם מסכת המאורעות לקוחה. כשירבו בעלי מבט כזה, אמונה כזאת, תודעה כזאת, בזאת הם חופרים את האפיק בפני מלוא ספירת החיים הזו. ובזאת מסיים הרב ציודה, וכפי תגבור את האמונה השלמה בהכרת ערכו האמיתי, תרבה האמונה הזאת שנאמין בערך האלוהי של זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, שנבין את ערך קדושת יום עצמאותנו ברוממות הנפשית שצריכה להיות. ככל שתתרבה התודעה, כן יוסיף ויתגלה בכל מלוא פועלו ושכלולו. ממילא לא יצטרכו חכמים כל כך גדולים כדי להבין דברים כאלה כמו של הרב ציודה, במאורעות אפילו החיצוניים יהיו נוחים להבנה אפילו לציבוריות הרחבה, כי המציאות הפנימית תהיה יותר ניכרת. כי בזאת, במה שאנחנו נתאמץ ונבין את העומק הפנימי של המבט, ככל שנצליח לעשות את זה בעוצמה יותר גדולה, באמונה יותר בהירה, בעומק רעיוני ובתואר נפשי יותר רב, ככה באמת הדברים יתראו גם בחוץ. בשיעור באורות לאלה שנמצאים בו, דיברנו בזה באחד מהשיעורים האחרונים, בריחות גדולה, שזה בעצמו סוד הישועה. כל הישועה היא באה רק מכוח ציפיית הישועה. ציפיית הישועה היא זאת שמכוננת את סדרי הגאולה. על פי גובה ציפיית הישועה וצפיית הישועה, נוציא את זה תמיד היה חותם, בציפיית הישועה. כל פעמים, הרבה פעמים חותם כך. זה מה שילך וישכלל ויצליח וירומם בנועם עליון. זה הנועם העליון שעליו אנחנו, אליו אנחנו מכוננים את כוונותינו בימי הספירה. נועם, השם אלוקינו עלינו, הסדר אלוקינו עלינו, הסדר אלוקינו עלינו. יצאנו וצנתנו וצנתנו לספירת העומר, היום כך וכך, לנועם העליון. ויראו ממערב את שם השם, ונזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. ובעל ציון גואל ולשבת פשע ליעקב מיום השם. יבוא כנהר צר, אם ראית דור שצרות מרגשות עליו כנהר, חכה לו, רוח השם נוססה בו, בתוך תוכם של המהלכים, שגם נושאיהם לא מבינים אותם, ישנה רוח, והיא דוחפת את המאורעות, זו המשמעות של רוח השם לא ססה בו. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי ששמתי בפיך, לא יאמרו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, אתה עבד עולם, ונתתי רוחי בכם וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי. נאום השם.